la 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 di la 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 ta la 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 di la la di la la la. שתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור מינה רוזן. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. פרופסור מינה רוזן, אמריטה בחוג לתולדות עם ישראל ואוניברסיטה חיפה, כיהנה כראש המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב, מתמחה בהיסטוריה של יהדות האימפריה העות'מאנית והבלקן. שלום מינה.
שלום וברכה.
טוב, אני רק אומרת את המשפט הזה, מתמחה בהיסטוריה של יהדות האימפריה העות'מאנית והבלקן, ואיך אני אגיד, כל ההורמונים הבלקניים שלי מתעוררים.
אולי כדאי גם להרחיב, ההתמחות שלי היא לא רק בתולדות יהדות האימפריה העות'מאנית והבלקן, אלא גם בארצות הירשה של האימפריה העות'מאנית.
מה זה ארצות ה?
ירשה. כלומר, הארצות שקמו על חורבות האימפריה העות'מאנית. בולגריה, מה שהיה פעם יוגוסלביה, יוון, טורקיה, וכן הלאה.
יפה, טוב, אז עכשיו למדתי עוד דבר. רק מינה, אני לא שומעת אותך מספיק טוב, את יכולה להתקרב למיקרופון?
אני אשתדל, רגע.
הנה, כבר יותר טוב.
כן? יותר טוב?
כן. אוקיי. אני רוצה, אני סקרנית מאוד לדעת את הרקע שלך. איפה גדלת? איפה צמחת? איפה התעורר כל התיאבון ההיסטורי הזה? מה שראיתי כפרט מסקרן בביוגרפיה שלך שנולדת בטבריה. אז טבריה אחד המקומות היפים בארץ הזאת, אבל זה לא בדיוק המקום שמצמיח פרופסורים בשנות ה...
אני, זה נכון שאני נולדתי בטבריה, אבל לא גדלתי בטבריה. זאת הייתה, אפשר לומר, בואי נגיד, מקריות.
הנה, אני שוב מבקשת ממך, אני מרגישה שיש...
אני מנסה משהו, אני לא יודעת מה לעשות.
לא, רק להיות קרובה יותר למיקרופון, זה הכל.
אני מנסה, זהו, יותר טוב?
כן, יותר טוב, כן.
אוקיי, הסבי וסבתי הגיעו לארץ ב-1935, והם התיישבו באפולה, שכבר הייתה בת 10 אז.
מאיכן הם הגיעו?
הם הגיעו כשהם עלו לארץ, זה היה פולין. כשהם נולדו וגדלו, זה היה רוסיה הצארית. בזמן מלחמת העולם השנייה, אז משפחה מהיישוב הייתה אמורה לתת את אחד מילדיה הבוגרים למלחמה בנאצי. והוחלט שאחותו הצעירה של אבא שלי, כלומר הדודה שלי, הדודה מלכה, תתגייס לבריגדה. ואבא שלי נשאר באפולה, והוא נשלח לטבריה, שבה היה הסניף, אני אולי הראשון בצפון, של תנובה, ללמוד להקים סניף של תנובה. אז המשפחה שלנו התגוררה בטבריה, אני חושבת מ-42 או משהו כזה, עד כמעט פרוץ מלחמת השחרור. ואני נולדתי בטבריה בסוף אוקטובר 47, ואני חושבת שהייתי בת 6 שבועות שהם חזרו לאפולה. אז זה היה, זה רק מקרה שנולדתי בבית החולים אלברט שווייצר. זה נכון שההורים שלי גרו בבית אבולעפיה.
וואה.
אבל זה הכל מקרה.
מקרה זה יופי, יופי
סיפורי. אני גדלתי באפולה.
ועד היום את באפולה?
ועד היום אני מתגוררת באפולה, כן. התחתנתי עם חקלאי שהיה להורים שלו היה משק בכפר גדעון, והתיישבנו באפולה, והוא פיתח את העסקים החקלאיים שלו באפולה, היא מרכז של סביבה חקלאית, עד שיבנו כאן שדה תעופה.
אוי. כן. טוב, אפולה, עמק ישראל. הבנתי שהתחלת בכלל את הקריירה האקדמית שלך כתלמידה למשפטים.
נכון. אני התחלתי את הקריירה האקדמית שלי בגיל מאוד מאוד צעיר. לא בדיוק הייתי סגורה על מה אני רוצה ללמוד, אבל אני ידעתי שאני רוצה ללמוד משהו. והתחלתי בלימודי המשפטים, ודי מהר ראיתי שמה שמעניין אותי זה לא ממש סדר הדין האזרחי או סדר הדין הפלילי, אלא דווקא שיטות המשפט ההיסטוריות, שיטת המשפט הרומי, שיטת המשפט האנגלי, משפט עברי, שזה בעצם היסטוריה. וזה היסטוריה אני אהבתי עוד בבית ספר תיכון. ואז התחלתי ללמוד היסטוריה. התחלתי ללמוד היסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית, והתמחיתי דווקא בימי הביניים. ולאט לאט אני נמשכתי קדימה, אבל ההתמחות בימי הביניים נתנה לי המון, מפני שבתקופה שאני למדתי את לימודיי האקדמיים, איך נאמר, המורים שלי היו מורים מהאסכולה הגרמנית. כלומר, אם לא ידעת איזה 5-6 שפות נוסף לעברית, ושבהן אתה יכול להשתמש, ואם לא ידעת כל מיני שיטות עבודה, זה אומר שאתה לא יכול להיות היסטוריון. ועל אחת כמה וכמה שמדובר בימי הביניים. כי באותה תקופה רוב המחקרים על ימי הביניים היו בגרמנית ובצרפתית, מכל השפות שבעולם, לאו דווקא באנגלית. ולטינית הייתה שפת חובה, אז אני רכשתי הרבה מהעסק הזה של ימי הביניים, וייתכן שזה גם משפיע עליי עד היום, ההכשרה האקדמית המוקדמת שלי, כי שיטות העבודה היו של הפיכת כל אבן. כלומר, אתה לא יכול לכתוב בכלליות, נאמר, אני נותן דוגמה, אתה לא יכול לכתוב בכלליות נאמר, בסלוניקי היו הרבה גלונים יהודים במשך התקופה של, נגיד, תחילת השלטון העות'מאני ועד לשלטון היווני ועד בכלל, אלא אתה צריך לחפור ולנבור ולראות כמה היו ואיפה הם חיו וכמה הם הסתכרו, אם יכול להיות. אתה לא יכול לכתוב דברים כלליים, אתה מורך לנבור. אז יש לזה כמובן חסרונות, והחסרון העיקרי זה שחוקר מהסוג שלי, אולי לא ירוץ לכתוב היסטוריה גלובלית של יותר במחקר עומק של מקום, של תקופה וכן הלאה. אני בכלל רואה במקצוע שלי איזו הרפתקה. כלומר, אני לא מבקשת לשרת אף אחד. אני עוסקת בהרפתקה שלי, ואם ההרפתקה שלי לא מוצאת חן בעיניי, אז אני עוברת להרפתקה אחרת. כן?
יש משהו מאוד בין תחומי בדברים שאת עוסקת
נכון,
בהם וכותבת
כן,
אותם.
כן, כן. זה נכון שהם בין תחומיים, ובמובן הזה הם כאילו רחבים, אבל אם את קוראת אותם מאוד בדקדקנות, אז את יכולה לראות שבבין תחומיות הזאת יש המון חפירת עומק. המון חפירת עומק. ולכן גם כל דבר לוקח לי הרבה זמן.
זה אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים את התוצאה.
זה נכון. אני יכולה לומר לך שאני כותבת כבר 8 שנים ספר על יהודי סלוניקי בין שתי המלחמות. והעסק לא נגמר, כי כל פעם אני מוצאת משהו מעניין חדש ושוקעת בתוכו, וחבל לי לצאת, מפני שזה נורא מעניין, זה נורא מרתק. אני אתן לך דוגמה, אם אפשר.
כן.
את בטח יודעת כמה חשובה הייתה המצאת מכונת התפירה זינגר.
ללא ספק, אפילו הוא בבית שלנו.
בטח. אמא שלי קיבלה מהסבא שלי, מתנת החתונה הייתה מכונת תפירה. אבל אם אנחנו מדברים על סלוניקי שבין שתי המלחמות, כשמעמדה של אישה ענייה, היה באמת קשה, והיה קשה וגם תלותי הרבה פעמים. אם היא יכלה להשיג לעצמה מכונת תפירה, החיים שלה השתנו. ולדוגמה, אחד הדברים שאני מצאתי, ולא הייתי מוצאת את זה אם לא הייתי נברנית כזו, בעיתונות הקומוניסטית היהודית, שמתחילה כבר ב-1909, אבל לאורך כל התקופה, ובמיוחד מ-1913, כל יום שיצא עיתון, הייתה בו מודעת פרסומת של זינגר. אבל כל יום, ולא היו הרבה מודעות פרסומת באופן כללי, ובמיוחד בעיתונות הפועלים. והאנשים האלה מספרים לך שזאת המכונה הכי טובה בעולם כמובן, ושהיא מצוינת גם לבית וגם לבית המלאכה, ואת יכולה לקנות אותה בהסדרים כספיים נוחים.
נשמע טוב.
כן. לא, אבל זה נותן לחומר למחשבה. עכשיו, אפילו נערה צעירה, שאיכשהו המשפחה עוזרת לה, אם קנו מכונת תפירה, זה היה גם כדי שהיא תעזור בפרנסת המשפחה.
כן.
אבל היא גם יכלה לאסוף לעצמה דדוניה. זה שינה את החיים שלה.
אז נתן גם היבט של עצמאות מסוימת.
זה נכון, כן, בהחלט. אז לא הייתי יכולה לדעת את זה בלי מודעות הפרסומת של זינגר באבנטי ובסולידריטה או ברדיירה. אז זו אחת הדוגמאות.
אז למדת גם לדינו אם כך.
כן, האמת שאני... זה לא שלמדתי לדינו, מה שקרה זה שוב, ההכשרה שלי בתור מדיאבליסטית, אני למדתי לטינית. אחרי שלמדתי לטינית, אז צרפתית ידעתי קודם, זאת האמת. אני חייבת תודה ליעקב הררי עליו השלום, שהיה מורה שלי בבית ספר תיכון. צרפתית ידעתי קודם, אבל למדתי לטינית בלימודי ההיסטוריה, אז ספרדית ופורטוגזית ואיטלקית ולדינו כבר בכלל היו משחק ילדים אחרי זה. זהו.
טוב, את אולי צריך להחזיר את הפטנט הזה.
אני חוששת שזה לא יקרה. אם אנחנו נגלוש מהעסקים של האינטרשילים, נגלוש מהעסקים של העבודה האקדמית שלי, לרמת החינוך במדינת ישראל, אז זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות מפני ש... בגלל רמת השכר של המורה המתחיל, של המורה המתחילה למען האמת, ויכול להיות שזה מפני שזה נהפך מקצוע נשי, אז לא, אנשים ונשים מוכשרים לא רוצים ללכת לסמינרים למורים.
כן.
והרמה של אנשים שמתקבלים לשם הולכת ויורדת. ואם הם כבר הולכים וביו והם בוגרים טובים, הם מתייאשים צ'יק צ'אק. זה לא יקרה.
נכון לעכשיו.
אלא אם כן תהיה מהפכה גדולה בדבר הזה. אפשר לעשות מהפכה. אפשר לעשות מהפכה.
אולי השיחה שלנו תתרום למהפכה.
אולי. אפשר להעלות את קודם כל את שכרם של המורים המתחילים, זה א' ב', ולהקטין את הכיתות, ולהעלות בצורה דרסטית את דרישות הקבלה לסמינרים למורים, ולמסגרות של הלימודי הוראה באוניברסיטאות. ולדעתי, בסוף כל העסק הזה, צריכה להיות בחינת קבלה, איך היו אומרים המורים הזקנים שלי, ריגורוזית, מחמירה מאוד למקצוע. ואז יהיו לנו מורים, ואז יהיו לנו גם תלמידים. ואז אפשר יהיה להגיד, בואו נלמד לטינית.
אני בעד.
גם אני בעד.
מה ה... איזה קטע מוזיקלי ראשון בחרת לנו?
טוב. הקטע הראשון שבחרתי הוא לכבודך. את מבולגריה, נכון? ממוצא בולגרי. יופי. אז אני רוצה להזכיר פה את אחד מתלמידיי האהובים שהלך לעולמו, והוא צבי קרן מקיבוץ כפר מנחם.
חוקר...
הוא חוקר יהדות בולגריה בתקופה העות'מאנית, הוא פשוט היה אדם מדהים. כחוקר, הוא באמת היה אחד מאלה שלא משאירים אבן שלא הפך אותה, ובזכות האישיות המדהימה שלו, המקסימה שלו, הוא גם אסף סביבו המון אנשים, אנשי אקדמיה, גם בבולגריה וגם בטורקיה, שעזרו לו להשתלט על שדות שהוא לא היה בקיא בהם, והוציא מחקרים יוצאים מן הכלל. והוא הגיע לעיסוק האקדמי בגיל מבוגר, שכבר לא אפשר לו להשתלב באקדמיה, אז היה לו קשה מאוד לגייס כסף, אבל כדי להוציא לאור את המחקרים שלו, אבל שוב, בגלל האישיות המיוחדת שלו, הוא עשה ניסים ונפלאות בעניין הזה, והוציא בעברית, בטורקית, בבולגרית, הוא הוציא הרבה באנגלית. הוא היה שליח של השומר הצעיר במילאנו, והיה שליח של השומר הצעיר בסופיה, הוא העלה הרבה בחורים ובחורות צעירים מבולגריה לארץ, והיה גם, שוב, באמת הייתה לו אישיות מיוחדת. לפני שהוא נפטר, החניכים שלו במילאנו, שהם כבר היום בני 50-60, הזמינו אותו למילאנו, אני ראיתי את המכתב שהם שלחו לו, איל נוסטרו מיתיקו שליח.
איזה יופי.
נכון? והוא... אני ביליתי את החודש בבולגריה.
וואה.
כן, ואני רוצה, השיר שאני רוצה שתשמיעו, היה שיר שלא היה, אני אתחיל ממקום אחר. זה היה ב-1993, ולא היה שום מקום נורמלי לאכול בו בסופיה. אבל מצאנו מסעדה צוענית. ובמסעדה הצוענית הזאת, אני לא אדבר על הניקיון, האוכל היה מעולה. והייתה שמה תזמורת חיה של צוענים, וזמרת בולגריה, לא צוענית. והם ניגדו כל מיני דברים מאוד יפים, והיינו אוכל לשם כמעט כל ערב כשהיינו בסופיה. והיא יום אחד שרה שיר שאני כל כך הרבה שמעתי שתפסתי את זה. צלוף קטנה אנה, משיקתה של אנה.
וואו.
וכל פעם שהייתה רואה אותי בפתח, הם היו מתחילים לשיר את משיקתה של אנה, כי הם ידעו שאני אוהבת את זה. ובפעם האחרונה שפגשתי את צבי, זה היה בכנס של תלמידי הדוקטורט שלי והדוקטורים שלי, והוא הביא את החליל שלו, הוא היה גם מורה למוזיקה דרך אגב, והוא ניגן לי את משיקתה של אנה. אז בואי נשמע.
בואי נשמע.
כן, בהחלט.
Červeno vino snoš ti pi I kapka ne ostana I morno čelo asi stri V kadrici te nana Červeno vino snoš ti pi I kapka ne ostana I morno čelo asi stri Kadrici te nana Ne bih želal duri Ni šterke na sultana O usnite mi štom gori Celufka te nana Ne bih želal duri Ni šterke na sultana Усните ми шон гори, целувката на Ана. Да бях пред някой чародей, Пред него да застана Ще му поискам три неща И първото е Анна Да бях пред някой чародей Пред него да застана Ще му поискам три неща И първото е Анна Не би Желал дори Ни штерка на султана По устните ми штом гори Целувката на Анна Не би желал дори Ни штерка на султана По устните ми штом гори Целувката на Анна Си dnevna svetlina, ela ti noš želana, če imam srešta s toga, s mojta mila Ana. Idi si dnevna svetlina, ela ti noš želana, če imam srešta s toga, s mojta mila Ana. Ne bih želal dori ni šterka na sultana, po usmite mi štom gori celufka ta na Ana. Ne bih želal dori ni šterka na sultana, usnite mi štom gori celufka ta na Ana. Celufka ta na Ana.
בארבע עיניים חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור מינה רוזן. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. טוב, אז הייתה לנו פתיחה מעניינת, אפילו נוגעת בבולגרים, ואני רוצה לחזור אל המשיכה, ולהבין את המשיכה שלך לאימפריה העות'מאנית. מה יש בה שהביא אותך לחקור אותה כל כך?
טוב, אני חושבת שכל נושא שהייתי מגיעה אליו, הייתי מתלהבת ממנו, כפי שאמרתי קודם, העיסוק ההיסטורי בעיניי זאת הרפתקה, נסיעה לזמן אחר ולמקום אחר, ואני הגעתי למקום הזה באופן די מקרי. כשסיימתי את לימודיי ורציתי להמשיך בלימודי הדוקטורט, כלומר רציתי להמשיך בלימודים מתקדמים בהיסטוריה. היו לי כבר שתי בנות קטנות, וכל מחקר בהיסטוריה מדיאבלית, שזה היה העסק שלי אז, מר נסיעה לחוץ לארץ ושהות של שנה או שנתיים, בצרפת או מקום כזה. זה לא יכול היה להסתדר. ואני חיפשתי נושא שלא יאלץ אותי לנסיעת מחקר ארוכה. והנושא שמצאתי היה קשור בכמה מקורות עבריים שלא טופלו עד אז, בהיסטוריה של יהודי ירושלים במאה ה-17. אז התחלתי בעצם במחקר של מקורות עבריים, ואחרי שסיימתי את המחקר הזה הבנתי שמשהו חסר פה, שהמקורות העבריים, ואני גם השתמשתי במקורות אירופיים, העסק הזה זה לא בסדר, אני צריכה לבדוק מקורות עוסמאניים. והתחלתי ללמוד טורקית, והתחלתי לשלב את מה שאני יכולה לעשות עם המקורות העבריים. ואז, זה לא היה הרבה זמן אחר כך, פגשתי את ברטרד לואיס.
אהה.
שהיה בא לתל אביב, לאוניברסיטת תל אביב, פעם בשנה בחורף. הוא אהב את החורף של תל אביב, והעדיף אותו על החורף של פרינסטון. והוא אמר לי, למה לא תיסעי לאיסטנבול? טוב, אז כבר הילדות גדלו, ודברים השתנו. ובשנת 1987 הוא טלפן אליי ואמר לי, תשמעי, יש קבוצה של אנשים באיסטנבול שרוצה להכין איזשהו מיזם אימפוזנטי.
מה זה?
מרשים, גדול, לכבוד ההתיישבות של יהודי ספרד באימפריה העות'מאנית. ואני אמרתי להם, יש להם כל מיני רעיונות, ואני אמרתי להם שהם צריכים לעשות כמה דברים שישארו. כלומר, כנסים וקונצרטים והרצאות ודברים מהסוג הזה, זה יקרה וזה ייגמר. אבל צריכים לעשות כמה דברים שהם יישארו אחרינו. ואני הצעתי להם קודם כל לתעד את בתי העלמין היהודיים, בעיקר באיסטנבול, אבל בטורקיה בכלל.
זה אמר ברנאר לואיס.
כן. וכל דבר אחר שאפשר למצוא שם. אז בואי תעשי את זה. אמרתי לו, שמה.
וואו, מהצעה שאי אפשר לסרב לה.
זה נכון, אבל אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. צריך לראות מה מתרחש שם. ועברו די הרבה הרפתקאות. לישראל ולטורקיה היה אז יחסים מתחת לפני השטח, יחסים טובים, אבל מתחת לפני השטח. אבל בסופו של דבר קיבלתי רישיון מחקר ונסעתי לטורקיה, וזו הייתה תקופה שנסעתי המון לשם, ופחות או יותר בסוף הייתי שם שנתיים, וצילמתי 60 אלף מצבות יהודיות.
וואה.
אספתי הרבה חומר בארכיונים של הקהילה, וגם בארכיונים העות'מאניים.
רגע, רגע, רגע. בתקופה העות'מאנית, הטורקים כתבו
באותיות ערביות. כן.
באותיות ערביות.
כן, כן, היה קשה מאוד העסק הזה. עד היום הוא לא פשוט. כן, למדתי לקרוא את זה. הלב של המפעל הזה היה מצבות, והיום אפשר לראות אותם באתר שהמרכז לחקר התפוצות הקים לפני כשנה וחצי או משהו כזה. כל המצבות האלה נמצאות באתר מחקר שכל אחד יכול להתעמק בו ולחפש את אבותיו.
זאת אומרת שברנאר לואיס בעצם היה לו חזון והוא הצליח.
כן, החזון הזה הצליח. והרבה מהדברים, כלומר שלא היו קשורים בבתי העלמין, אני גם כתבתי הרבה מחקרים על בסיס בתי העלמין, אבל גם הרבה מאוד חומר כתוב, חומר ארכיוני, גם שימש אותי הרבה. זו הייתה תקופה מופלאה, בשבילי זה היה, זאת הייתה חוויה מעצבת, נגיד ככה.
כן.
השנים האלה באיסטנבול, ו...
את קיבלת שיתוף פעולה מצד הקהילה, מצד עיריית איסטנבול?
ככה.
בדיוק עובד.
הקהילה בהתחלה הייתה, צריך להבדיל, בין האנשים שהקימו את ההקדש הזה, הווקף הזה, לציון 500 שנה להתיישבות היהודים באימפריה העות'מאנית, ובין הקהילה עצמה. למרות שיש קשר, זה לא היה אחד לאחד, ובקהילה הייתה התנגדות מסוימת לעסק הזה. הם טענו ולא לגמרי בלי צדק שהקרן הזאת מערבבת אותם בעניינים פוליטיים.
איך?
הם אנשים חכמים, הם לא טיפשים. איך? בשביל מה אנחנו צריכים לעשות דבר כזה? בשביל מה ממשלת טורקיה מעוניינת בזה? היא מעוניינת לראות שאנחנו הטורקים, אנחנו אנשים תרבותיים, אנחנו נותנים מקלט לפליטים, אנחנו מתנהגים למיעוטים אתניים יפה, תראו מה הם עשו פה 500 שנה. והמטרה הסופית של כל המיזם הזה הייתה לקדם את כניסתה של טורקיה לאיחוד האירופי, שעוד לא הוקם, שהיה בחיתולים. ובקהילה הבינו את זה, זה לא היה, לא שמרו את זה בסוד, והם אמרו, היום זה ככה ומחר יהיה משהו אחר, והסתבר שאנחנו מעורבבים בעניינים פוליטיים, ואנחנו יודעים מהניסיון שזה לא טוב בשבילנו. אבל הם, נילי ווילי, הם בסוף שיתפו איתי פעולה.
והם הכירו בערכו של המחקר?
אני לא יודעת, אבל היו שני דברים. דבר אחד, אני חושבת שהאופי הנחמד שלי, הם לא עמדו בפניו. דבר שני, באותה קונסטלציה, היו כמה אנשים שהיו רבי כוח. למעשה, הקהילה כארגון מומנה ברובה על ידי אותו אדם שהקים את הקרן, שמו היה ז'אק קמחי.
ז'אק קמחי?
כן, הוא נפטר לא מזמן.
זכיתי להכיר אותו.
כן?
התארחתי בביתו, כן.
יפה, הנה, אז את יודעת. הוא היה בן אדם עם חזון, והם לא, הם קצת לא יכלו לעמוד בפניו. לא, זה לא רק זה.
גם היה אדם עמיד מאוד, אם אני...
הוא היה אדם עשיר מאוד, בוודאי.
ראו עליו שהוא מהלך כמנהיג.
הוא באמת הייתה לו אישיות של מנהיג. היא commanded respect.
כן.
אז סופו של דבר שהם שיתפו איתי פעולה. הדבר השני שהיה, לברנרד לואיס עצמו היו קשרים בכל מיני מקומות שהם לא יכלו לעמוד בפניהם. וכשהיו לי קשיים, אז הוא עזר לי.
זה יופי. אני רוצה לשאול אותך עוד כמה דברים על ברנר לואיס, אבל לפני כן אני אשאל אותך, מה הקטע המוזיקלי הבא שרצית?
שזמר טורקי שאני התאהבתי בו בתקופה הזאת שהייתי באיסטנבול, ושמו סואבי.
סואבי.
סואבי. והשיר שאני רוצה שתשמיעו לי, זה אחד השירים שלו שאני מאוד אוהבת, וקוראים לו היידי דן. כלומר, כמו שאומרים בבולגרית היידה, אז זה היידי דן. דן זה היידה חזרי. אני זוכר את הבוקר שבו התעוררתי, ואת לא היית לידי. אז חזרי אליי.
כמה
פשוט. בוודאי. אז זה השיר שאני רוצה לשמוע.
איזה כיף. אנחנו נשמע.
Sabah uyandığımda yoktun yanımda Yalnızca bir gün ışık kollarımda Bir başıma ben yokluğumla Kalmıştım yıllar sonra hatırla. O gidiş yakışır mı hiç bizim sevdamıza? Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda. Bir esirim ben yokluğunda. Dön gel bana, dön gel bana. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen. Bu sevda dolu dizgin nasıl yaşandı çılgınca? Mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna. Yazık bana, yazık bana. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Bekleyeceğim ben. Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen. Haydi dön, tut elimi istiyorum, tut tut yeniden. Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben. Haydi dön lütfen, dön
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור מינה רוזן. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. מינה רוזן היא פרופסור אמריטה בחוג לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, והיא כיהנה כראש המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב. כאילו, זה לא עניין פורמלי, כל התארים האלה הם לא פורמליים, הם מלאים באיזשהו תוכן שפה מסתובב לנו סביב המיקרופונים, כן, תוכן שאני מאוד אוהבת וקשורה אליו. ואני רוצה לשאול אותך לגבי ברנאר לואיס, בתוך הקריאה שלי וחיפוש בדיוק את הנושאים שהעסיקו אותך, מצאתי שהייתה לה, היה לך כתב הגנה לברנאר לואיס בנושא רצח העם הארמני, או שזה אינו רצח העם הארמני. את יכולה להסביר לי את זה?
זה לא היה בדיוק כתב הגנה, זה הייתה ביקורת על שני ספרים שיצאו בדיוק באותה תקופה. אחד מהם היה הספר של יאיר אורון, והשני היה ספר שיצא באנגלית, ספר גם ספר מאוד ידוע, The Armenian Genocide של דדריאן, של וקן דדריאן. אני קראתי את שני הספרים.
כן.
והייתה לי ביקורת עניינית על כל מיני דברים שנכתבו שם. ושעליהם הייתה מבוססת הטענה של שואה, של השואה הארמנית. להגיד לך שלא היה שם רצח עם, שלא היה שם רצח המוני, זה יהיה לא נכון. אבל הדרך שבה הדברים שמוצגו, זה לא היה, זאת לא הייתה דרך.
תסבירי לי, אני, מה, היה, יש ספק לגבי...
לא, לא, אין ספק לגבי העובדה, לגבי האירועים, אין שום ספק. להשוות את זה בכלל לשואת יהודי אירופה, מה שיאיר אורון עשה, זה בכלל מופרך. והיו שם, אני כתבתי את זה נורא מזמן, היו שם כמה וכמה יסודות דוקומנטריים שאי אפשר היה להתבסס עליהם, שאתה בוחן אותם ואתה רואה שזה... והנטייה שלי לנבור ולהפוך כל אבן, הביאה אותי להראות את זה. זה מה שהיה שם. זהו, זה מה שאני...
זאת אומרת שזה עיסוק בשאלה, זאת אומרת, זו השאלת ההגדרה, מה בדיוק קרה... לארמנים?
תראי, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה אחת שהיא כן. מאוד... אחד הדברים שמופיעים בכל מקום, זה שנרצחו 1.5 מיליון ארמנים, אוקיי? עכשיו, ערב מלחמת העולם הראשונה, ממש, הארמנים בעצמם עשו מפקד ב... של עצמם.
כן.
ב... אסיה קטנה, ואם אני זוכרת טוב, אני, אל תתפסי אותי במילה, הם הגיעו לאיזה 800,000. סתם, אני, כן. לדוגמה אחת, על כל פנים לא למיליון וחצי. אז איך נרצחו 1.5 מיליון, וכל הזמן חוזרים על זה. זה אחד הדברים. אחר כך היה שבה סיפור עם... קבוצה של תעודות שקוראים לה מברקי אנדוניאן, שהם מלאים בעיות, הפענוח שלהם מלא בעיות, המסקנות שיוצאות משם מלאות בעיות, ואני ניסיתי להראות את זה, זה הכל. זהו, חשבתי שאי אפשר להשאיר, תראי, המאמר שאני כתבתי, הוא לא היה מכוון, אני חשבתי שאי אפשר להשאיר את הספר של יאיר אורון ככה. כמו שהוא. זה לא... צריך לדייק בעובדות.
יאיר אורון הוא מתמחה בנושא הארמני, אבל הוא לא היסטוריון אם אני לא טועה, נכון?
זה נכון, אבל זה הדבר ההיסטורי היחיד שהוא...
כן.
תסתק בו. ואז נכתבו דברים אחרים ולא מעטים. הוויכוח הוא לא על העובדות. אבל צריך...
נושא מרכזי, אבל זה עניין אותי מאוד. כלומר, השהות שלך בטורקיה, העיסוק בתקופה העות'מאנית, ופתאום מבליח נושא שהוא הוא, הוא ענן מעל הראש של כולנו, גם מעל הראש שלנו כיהודים, שלא, ללא ספק, לא, זה כאילו מישהו שם עלינו את הענן הזה, כן? כי בגלל השוואות המתבקשות, כשמדובר על רצח נכון, מסיבי נכון. כזה.
כן. אני מסכימה איתך, אבל את אותו ענן את יכולה לראות במה שנעשה בעיראק, בתקופה של של מדינת דאעש.
כן.
מה שקרה ליזידים, זה אותו, כן. זה אותו ענן.
נכון.
מה שהתרחש, אני צריכה להיזכר היום.
לא, אבל זה סביבנו, אבל בגלל הכמות הגדולה.
עכשיו, מה שזה נכון.
והקרבה למלחמות העולם.
המספרים.
כן.
המספרים, אבל בעיראק, את חושבת שהמספרים הם הרבה יותר קטנים?
לא, אני לא יודעת.
כן. את חושבת שבאוקראינה המספרים הם יותר קטנים? יהיו?
לא, נכון. אבל הענן הזה יושב עלינו. אני מוכן
לדעת. הענן הזה יושב עלינו מפני שמקשרים אותו כל הזמן עם שואת יהדות אירופה. זאת הסיבה שהוא יושב עלינו.
כן, רואים את הזיקה בין שני הדברים.
בדיוק. עכשיו, באותה מידה, מנסה גם, שלא תחשבי שאני תומכת ברוסים,
כן.
מה שאני הולכת להגיד כעת, אבל זלנסקי מנסה לעשות את אותו דבר.
נכון.
עושים לנו מה שעשו לכם. ושלא תביני מזה שאני תומכת בפוטין, כן?
כן.
שלא יהיו יוונות.
כן.
זה...
זאת אומרת, זה... רטוריקה של, שמעוררת תשומת לב,
בדיוק, זה שימוש בשואה לצרכים פוליטיים. תראי, עד שנות ה-60, יותר מזה אפילו, הארמנים בכלל לא התעסקו בזה. הם בכלל לא התעסקו בזה.
מה זאת אומרת, הם יכלו לעבור על סדר היום?
אני לא יודע, הם לא עברו על סדר היום, אבל הם לא כתבו ספרים ולא ניהלו מסעות פרסום ולא ביקשו פיצויים ולא טענו שטורקיה היא היורשת של האימפריה העות'מאנית אז היא חייבת להם וכן הלאה וכן הלאה. הם לא... אם תקראי את המאמר הזה שלי,
אני אקרא,
אני אשלח לך אותו,
כן,
אז תביני על מה אני מדברת.
בסדר, עניין אותי עצם הכניסה לאובי הקורה בצורה כל כך משמעותית. לא ויתרת כאן על נושא שהתיישב לו לפי
פרק. תראי, זה היה נושא שהטריד אותי. היהודים לא הכריזו מלחמה על גרמניה.
לא, ממש לא.
כן, אבל הארמנים כן מרדו באימפריה העות'מאנית, צבא שלם בפיקוד ארמני של ארמנים נלחם במלחמת העולם הראשונה בצבא הטורקי.
כן, שממילא היה אז כבר בצרות.
כן. יש, טוב.
כן, בסדר. לא, אני כל כך שמחה שיש עוד זווית להסתכל על זה. אני זוכרת סרט דוקומנטרי על הארמנים, לצערי לא הכנתי שיעורי בית, אני לא זוכרת כרגע את שמו, שיש שם ציטוט שאמרו להיטלר שהעולם לא יסכים לפתרון הסופי. זה היה
לא נכון, זה לא היה לפתרון הסופי.
אלא?
זה היה בשיחת תדרוך לפני הכניסה לפולין.
כן.
והוא דיבר על זה שגרמניה צריכה לבנסראו, וצריך לעשות את כל, זה לא היה קשור ליהודים בכלל. וצריך לפנות את הלבנסראום הזה, ואז הוא אמר, מי זוכר את רצח הארמני? זה לא היה קשור בכלל ביהודים.
אהה, זאת אומרת שהסיפור הארמני שימש פה כדוגמה שהעולם אדיש לרצח.
זה נכון, והוא באמת אדיש.
נכון. טוב, אבל עשינו פה את הקישור, ותודה שתיקנת אותי. לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה לחזור לאימפריה העות'מאנית גופה, ולסיפור המיוחד של היהודים בה. איזה שיר את בחרת לנו?
האמת ששני השירים הבאים שבחרתי לכם קשורים בסלוניקי, אבל אחד מהם, הוא כלל עות'מאניה, הייתי אומרת, וקשור גם הדברים האלה. בטח כולכם מכירים את רכבת לילה לקהיר, נכון?
נכון, כן.
יופי. בטח כולכם מכירים את Pulp Fiction עם ג'ון טרבולטה. זה גם השיר הנושא שם. זה גם מאותה מוזיקה שרציתי להשמיע לכם. והשיר שאני רוצה להשמיע לכם קוראים לו בטורקית מסרלי וביוונית מסרלו. כלומר, בעצם אם את לא יודעת שום דבר, זה המצרי, אבל זה שיר על הנערה המצריה. והשיר הזה הוא נפוץ הוא למעשה הובא מאסיה הקטנה לסלוניקי על ידי הפליטים של 1922-23, והוא הוקלט כנראה בפעם הראשונה ב-1927 על ידי אמן רבטיקו יווני בארצות הברית. אבל אני הגרסה שאנחנו נשמע היא הגרסה היוונית, ואני הבאתי לך את הגרסה של שלומי סרנגה. אני שלחתי לך, ו האמת היא שכנראה המוזיקה הזאת היא, שיש לה אבות רבים דרך אגב, היא בפירוש לא יוונית, היא מזרח תיכונית.
אוקיי, אנחנו במזרח התיכון.
ויש רגליים ארוכות לסברה שמי שחיבר את המוזיקה הזאת, הוא מוזיקאי יהודי שנולד בחלב, שמו אברהם הלוי. הוא חי באלכסנדריה, תקופה די מכובדת. ואחר כך הוא עבר לאיסטנבול, ושם הוא נודע בשם אחר לגמרי. הוא נודע בשם אברהים, מסרלי אברהים אפנדי אודי, כלומר נגן האוד. והאזמירלים באמת שהגיעו לסלוניקי הביאו איתם את המוזיקה הזאת עם מילים חדשות, וזה התפרסם עם המילים היווניות. שאני מקריאה לך את התרגום של יעקב מעוז. מסרלו מתוקת עיניים יפהפייה, מבעירה בי אהבה בלתי שפויה, אך יא חביבי הללג לי, אך דבש שפתייך כמה מתוק לי, אך אך. מסרלו יחידה מדהימה ביופייה, כבר השתגעתי, נפשי בידייך שבויה, אך עוד אכתוף אותך מארצך, הערבייה שחומה מטורפת. מסרלו את שלי, דשיקה אחת שינתה הכל בשבילי, אך יא חביבי, רק נשיקונת, אך בפיך מתקתק, רק נשיקונת אך.
אני רואה שמוטיב הנשיקה חוזר לנו.
נכון, טוב, אני אוהבת
שירי אהבה. אז רגע, אני רוצה לעשות סדר בדברים.
כן.
את דיברת על הסרט, תחזרי על השם.
אז זהו, זה הגיע מאסיה הקטנה ליוון, משם לארצות הברית. רוב השירים, רוב הרבטיקו, הוקלט בארצות הברית דרך אגב.
לא ידעתי.
כן, הרבה מהרבטיקו הוקלט בארצות הברית. ושם ב-1962 היה מוזיקאי ששמו היה דיק דייל, הוא היה די מפורסם, והוא גם היה ממצרים דרך אגב, למרות שקראו לו דיק דייל. והוא, הגרסה שלו, זה מין גרסה מערבית, ג'אזית כזאת, היא שפרסמה את ה...
את השיר.
את השיר, זה בלי מילים, ומשם זה הגיע לפלפ פיקשן, ומשם זה הגיע למשינה.
איזה יופי.
ויש גם גרסאות, היה עוד אדם אחד שכדאי להזכיר, שמו היה נפתלי מרגוליאס אבולאפיה, שהוא היה במשפחה חצי אשכנזית, חצי ספרדית, שהגיע לארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והוא עשה מזה, מאותה מנגינה, הוא עשה קטע ליטורגי.
וואו.
וביידיש.
ביידיש?
ביידיש, כן.
אוי.
זהו, אז אנחנו ניקפנו את כל הגלובוס.
לא רק זה, אלא המסע הזה של המוזיקה, הוא מרתק.
נכון.
וגם נכון. החציית גבולות של אשכנז וספרד ומזרח.
מזרח ומערב.
כן. זה, מתאים זה, לי.
מתאים גם לי.
יאללה, נקשיב.
Sui matia Flogamu che anapsi mesti cardia Ah ya habibi ah ya leleli ah Tadio su chimi stas unemeli oi me Sirnu magiki sotiki omorfia trela hamurfi den ipoferopia ach tas eklepso mes apina rapia Sirnu magiki sotihi omorfia trela samurfi den ipoferopia ach das eklepso mes apinara Stomataki oine Ah Misirnu Magiki Sotiki Omorfia Trela samurfi Den ipoferopia Ah, tas eklepso Sabina rapia
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור מינה רוזין. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים. תראי, אני גם לשמחתי בשנים, נגיד ככה כמעט, ב-20 שנה האחרונות, די משוטטת בין קהילות הבלקן. אני מנצלת כל הזדמנות כדי לבקר, להיות, לחוות, ללמוד, שזה יכול להיות זגרב, זה יכול להיות ספליט, זה יכול להיות לובליאנה, בלגרד, סרייבו, קוסובו לאחרונה יותר אפילו, שכמובן מקדוניה ובולגריה, אלה מחוזות. וככל שאני לומדת יותר וגם לומדת להכיר את האנשים, אני לומדת איזה עולם עשיר היה שם עד מלחמת העולם השנייה. איזה עולם, אני מדברת עכשיו על העולם היהודי, עשיר, תוסס, מלא יצירה, כולל גם יצירה בתחום המיסטיקה היהודית, אם זה בזוהר ואם זה אחר כך עולמו של שבתאי צבי ונתן העזתי וכן הלאה וכן הלאה. זה כלומר נהדר מהיומיום שלנו, כי גם היהודים נהדרים. נתחיל מזה שהם נהדרים, אז גם העולם שלהם נהדר, וקשה לעקוב אחריו, אבל אני מקווה שנעקוב. ואני רוצה לדבר איתך על העולם הזה, הפורה הזה, התוסס הזה. מה קרה? הרי היהודים עוזבים את ספרד, הם טראומטיים. זה אירוע קשה מנסו, הפרידה מספרד, מהקהילות, והחיפוש אחר המקום החדש. אבל הם עושים את זה, והם עושים את זה בצורה מרשימה, הייתי אומרת. מה את יכולה להגיד לי על העולם הזה? עוד ככה, עוד מהמאה ה-16-17, עוד לפני שאנחנו מתקרבים למודרנה.
תראי, יש דבר אחד שהוא מאוד ברור. מי מהגר בכלל? מהגרים אנשים צעירים, מהגרים אנשים מלאי יוזמה, והפועל היוצא מזה, שהיוזמתיות שלהם, החיות שלהם, מתבטאת גם ביצירה, הייתי אומרת, אינטלקטואלית ואמנותית, במישורים שביהדות זה מקובל. זה מה שאני יכולה לומר לך, זאת הסיבה שזה מתרחש.
מה זאת אומרת, מה?
אני אתן לך דוגמה. אחד החיבורים הענקיים שנוצרו באימפריה העות'מאנית בתחילת המאה ה-16 עד אמצע המאה ה-16, בערך במשך 25 שנה, היה שולחן ערוך, בית יוסף השולחן ערוך. אז זה אחד הפירות של למעשה.
אנחנו מדברים על ניקופול.
אנחנו מדברים על רבי יוסף קארו, הוא התחיל לכתוב את זה בניקופול, ואחר כך הוא עבר לסלוניקי, ואחר כך הוא עבר לצפת, הוא סיים את זה בצפת. אז הוא עשה את כל הסיבוב. והוא רק דוגמה אחת, כן?
כן.
אבל אנשים שמעיזים להגר, ובעיקר הדור הראשון אחרי ההגירה, כלומר הדור שכבר נולד בארץ ההגירה, הם בדרך כלל מועדים לייצר דברים נפלאים, כי הם מביאים איתם גם את היכולויות והתרבות של המקום שממנו הם באו, והם גם מושפעים מהתרבות גוונים השונים של החיים במקומות שבהם הם מתיישבים, שלמקומי אין את זה. לאדם המקומי אין את היכולת להפיק מזה תועלת, כי הוא חלק מהמרקם.
כן.
זה העניין. עכשיו, הסיפור של שבתאי צבי הוא סיפור קצת שונה. זה לא... הוא סיפור קצת שונה. זה לא סיפור של יצירה. זה לא סיפור של יצירה. זה סיפור של אישיות, הייתי אומרת, בלשון ימינו, אישיות בעייתית, שהייתי אומרת, נקלטה בדור שהיה לו צורך להאמין במשהו כזה. ולא רק להאמין, אלא במקומות, בסלוניקי למשל, הקליטה של השבתאות הייתה על רקע כלכלי. האנשים שהתאסלמו יחד עם שבתאי צבי, והייתה קבוצה שהתאסלמה גם בערך, אני יודעת, 15 שנה אחריו, היו המשפחות העשירות ביותר בסלוניקי, שנמאס להם שלהם מיסים.
כלומר?
מוסלמים לא שילמו מיסים כאלה גבוהים, האמת שגם היהודים לא שילמו מיסים כל כך גבוהים. הבעיה בסלוניקי הייתה ש-1564-65 הם השיגו איזה הסכם טוב עם השלטונות העות'מאניים, שעל פיו הם ייפטרו מכל מיני עולות שהאימפריה הייתה מטילה עליהם, עבור אספקת הריגים למדי היניצ'רים. עכשיו, העות'מאנים גבו ממס גולגולת, שהוא לא היה כל כך גבוה, זה היה מס שאפשר היה לחיות איתו, ובכספי המס הם היו קונים את ההריגים האלה. עכשיו, מה שקרה הוא שבמאה ה-16, עד שנות ה-70-80, זה הלך בערך, זה הלך בסדר, אבל אז התחילו לייבא לאימפריה העות'מאנית הריגים מצרפת ואנגליה, הרבה יותר טובים והרבה יותר זולים, וכל העסק הזה של כל הסידור הזה, הוא כבר לא היה כל כך רווחי. ומה שקרה שם היה שהעול הזה של לשלם בעד ההריגים האלה, הוא היה עול גלובלי. זה לא ספרו איש-איש כמה הוא ישלם. ומאחר שהחלוקה בתוך הקהילה הייתה פרוגרסיבית, כלומר העשירים שילמו את רוב המיסים, נוצר כבר בסוף המאה ה-17, מחצית השנייה של המאה ה-17, נוצר מצב שעל העשירים היה עול מיסים הרבה יותר גדול מאשר בכל מקום אחר באימפריה העות'מאנית.
העשירים היהודים.
היהודים, כן. אז חלק מהם עזבו להזמיר, וחלק מהם התאסלמו, ואחר כך הם גם למדו לקנות חסויות של מדינות זרות, וככה זה היה. אז העניין הזה של ההתאסלמות בסלוניקי, הוא היה כלכלי. את יכולה לספור את השמות, לראות את השמות של המשפחות, מי התאסלם, ואת רואה שזה המשפחות הכי עשירות בסלוניקי.
זה אירוני.
זה אירוני? אני יודעת.
כן.
אני לא יודעת אם זה אירוני. הם המשיכו לחיות בתוך עצמם, להתחתן בינם לבין עצמם, ואחר כך בזמן חילופי האוכלוסין הם מיגרו לאיסטנבול בתור, קראו להם שם סלניקלי, ועד היום יודעים מי הם. כלומר, הם מוסלמים, אבל יודעים מי הם.
מעניין. אבל העניין הזה של התאסלמות כצורך כלכלי לא הייתה נכונה רק לגבי היהודים, היא גם הייתה נכונה לגבי הנוצרים, לא?
בטוח. בבלקנים בוודאי ובוודאי. אין איזה שום ויכוח. תסתכלי על מרבית המוסלמים בבוסניה.
בוסניה.
רק תסתכלי איך הם נראים.
הם נראים אירופאים לחלוטין.
הם נראים אחרים מהמקדונים הנוצרים? לא. מה שנכון אבל, שלמעט ההתאסלמות הדי המונית הזאת בסלוניקי, יהודים לא התאסלמו כל כך הרבה. התופעה הזאת לא הייתה כל כך נפוצה. כן. זה לא, בכלל לא היה נפוץ.
אז אני רוצה להבין, איזה סוג של אינטראקציה הייתה בין היהודים למוסלמים תחת האימפריה העות'מאנית? האם גם היו השפעות תרבותיות?
תראי, האינטראקציה הייתה כזאת. היהודים הם נחותי דרגה. זה ברור, והם יודעים את זה, והם מתנהגים בהתאם. אבל הייתה, בטח שהייתה אינטראקציה. יש לנו כמה וכמה עדויות מאוד, מאוד יפות לדעתי. יהודים היו דמויות מפתח במשקי הבית של רבי האימפריה, לפחות עד המאה ה-19. והם היו שם, הם באו והלכו, ויש לנו תיאור שנכתב דרך אגב ביהודית ספרדית על ידי רבי משה אלמוסנינו, האיש הזה שהסלוניקאים שלחו לאיסטנבול כדי להשיג את הסדר המיסים הזה שדיברתי עליו קודם. אז בזמן אחד מהחגים שלהם, בזמן חג הקורבן אני חושבת, שהוא לא יכול היה להתעסק בעניינים האלה שהצריכו כניסה לחצר הסולטן, אז הוא ישב בבית וכתב חיבור שהוא קרא לו אקסטרמוס אי גרנדצס דה קונסטנטינופלה.
שמשמעותו.
הגדולה והדברים יוצאי הדופן של קונסטנטינופול. והוא מתאר שם כל מיני דברים, ובין היתר הוא מתאר את מערכות היחסים בין סוחרים גדולים ואנשים חצרנים יהודים, רבי השלטון העות'מאני שהם משרתים אותם. הם הכירו אותם והיו באים והולכים בביתם. לפחות שני דברים שאני יכולה לציין בעניין הזה, דיברנו קודם על מוזיקה.
נכון. ונמשיך לדבר.
אז רבי ישראל נג'רה, שהיה, איך הייתי אומרת, היה בוהמיין גמור, שחי גם בעזה ואחר כך בדמשק, וחיבר רבים מהפיוטים החשובים והידועים, הוא כותב למעלה את השיר הזה, צריך לשיר לפי הלחן של השיר הטורקי הזה והזה, או לפי הלחן של השיר היווני הזה והזה.
איזה יופי.
כלומר, הוא היה איתו, הוא היה חלק מהחבר'ה.
כלומר, הם היו גם מאורים מבחינה תרבותית.
כן. אחר כך היה, יש לזה סייג, אני תכף אומר מהו. אחר כך, אם את מסתכלת על המצבות,
כן.
אם את תסתכלי באתר הזה שאני הקמתי, ובמחקרים שלי, אז תראי שהתרבות המוות היהודית, היא מחקה את תרבות המוות המוסלמית, מבחינה צורנית, מבחינת האורנמנטיקה. וזה לא חיקוי, סתם חיקוי. זה חיקוי שיש בו הבנה של מה זה אומר. למשל, נתן לך דוגמה. המצבות הספרדיות, כמו שהביאו אותם מספרד, דרך אגב.
מה זאת אומרת, רגע, מה זה כמו שהביאו אותם מספרד?
לא הביאו אותם בפועל מספרד, אבל את הצורה שלהם.
כן.
אם תראי את השרידים, נתחיל ממקום אחר, אם תראי את השרידים של בתי עלמין יהודיים בספרד,
כן.
ויש, היום יש שם הרבה עבודה עושים על זה, אז תראי שהמצבות הן הוריזונטליות, הן שוכבות על הרצפה, הן כן. לא ורטיקליות כמו המצבות האשכנזיות והרומניותיות.
נכון.
עכשיו, באיסטנבול, של
מקדוניה בביטולה, בבית הכנסת, בבית קברות העתיק, הן באמת שוכבות.
Okay. עכשיו, סוף המאה ה-16 באיסטנבול, המצבות הן ורטיקליות. כלומר, אני מסיקה מזה שמושפעות, והסטטים בטח גם, היו רומניותים. אבל בתחילת המאה ה-17, פתאום יש מגפה של מצבות הוריזונטליות. כלומר, הסטטים הקודמים נעלמו והספרדים השתלטו על העניין. עכשיו, מה זה מעניין אותנו מבחינת מערכת היחסים הבין תרבותית? על המצבות האלה, מצויה המון פעמים מחרב. עכשיו, מה זה המחרב?
מה זה?
המחרב הוא גומחת התפילה במסגד שפונה למכה ושאליה מתפללים. עכשיו, המצבה היא מופנית לירושלים, והמחרב הוא גם שטיח תפילה מוסלמי. תחשבי איך הוא נראה.
כן, כן.
זה גם מקום שבו אתה מבקש מהמתים עליך, על בני המשפחה וכן הלאה. וזה גם שער. זה גם שער בין העולם שבכאן והעולם השני, העולם האחר, כן? ואת כל זה הם לקחו, את האורנמנט הזה, הם לקחו ושילבו בו, הם לקחו גם את המשמעויות האמיתיות שלו, אבל גם הם שילבו בו משמעויות משלהם.
מרתק.
ויש עוד דברים מהסוג הזה.
וואו, זה מרתק. זה מסע של מוטיבים, מסע של
כן,
חיבורים, מרתק. מה המוזיקה הבאה שלנו? אני כבר סקרנית.
המוזיקה הבאה שלנו, מה שחשבתי עליו, הוא דבר מה שלא קשור בכלל לעבודתי, אלא שיר שאני נורא אוהבת, קוראים לו פוסוליטמי.
באיזו שפה?
זה שיר יווני, ששרה אותו זמרת יווניה אגדתית בשם סופיה ומבו. סופיה ומבו הייתה אלילה של הזמר היווני העממי, בשנות ה-30, והיא גם מאוד התפרסמה מפני שהיא הייתה זמרת של ההתנגדות היוונית בזמן מלחמת העולם השנייה. והשיר אומר פחות או יותר, כמה שאני מצטערת על כל השנים שעברו ושאני לא הכרתי אותך בהם. ואני פוחדת מהיום הזה שאתה כבר לא תהיה פה. אז בוא אליי אהובי, תשב קרוב אליי ואני אגיד לך עוד פעם כמה שאני אוהבת אותך.
כל כך מתוק, כל כך אוניברסלי, והפעם ביוונית.
נכון.
אני מוכרחה לומר שמהרפרטואר שלך, את אחת הדמויות שמצטיירת לי הכי מזרח תיכוניות. מה זאת אומרת? את בים התיכון עם כל השפות?
כן, אני גם וגם, זאת האמת. אני גם וגם.
מהו הגם השני?
הגם השני, אני חושבת שהוא הרקע האשכנזי שלי, הרקע של המשפחה שלי, שבאה, שנוצרה ברוסיה הצארית, והייתה לה הפסקה קטנה פולנית, והיא הגיעה הנה.
הנה למזרח.
כן, בדיוק.
אוקיי, אנחנו נשמע. את סופיה, כן?
סופיה ונבו.
כן.
Αγάπες γνώρισα, αγάπησα και χώρισα, μα όπου κι αν γυρνώσα, εσένα ζητούσα. Στα όνειρα τα χείλια μου, σε γύρευαν τα χείλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου και πόδι κρυφή μου. Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ. Τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενα καιρό. Μα πώς φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν θα βρω. Γύρε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, θέλω ακόμα ξανά να σου πω. Πόσο φοβάμαι πως ίσως μια μέρα σε χάσω και πως να σε ξεχάσω που τόσο σ' αγαπώ.
כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם פרופסור מינה רוזן. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מיליץ ואגודת הסופרים העבריים. טוב מינה, אם היו נותנים לי משהו כמו שקוראים לזה תיקון חצות או ליל שימורים איתך, אני הייתי ישר מקבלת עליי את הליל שימורים והולכת איתך ממאה למאה. בתוך האימפריה העות'מאנית, או ממאה למאה, או ממקום למקום. ואני רוצה לשאול אותך, לגבי החברה היהודית, תחת האימפריה העות'מאנית, איזה מין חברה צמחה כאן? הרי מצד אחד היא ספגה מכה של... היא באה פוסט-טראומטית מתוך הגירוש ובנתה פה, היא מתפזרת בבלקן, יהודים מדברים את השפה שלהם, השפה היא כמעט סוג של טריטוריה, ומה קורה כאן? אני מתהלכת בהרגשה שזה מקרי לגמרי עם... משפחה יהודית ספרדית יושבת בסופיה או יושבת בסרייבו.
זה נכון מה שאת אומרת.
הרגשה שלי כשאני מסתובבת בבלקן, ומצד שני גם קוראת, הייתה אפילו את שמות המשפחה של היהודים, את השמות על המצבות בבתי הקברות השונים, קוראת ספרות שנכתבת, ספרות יהודית שנכתבת בבלקן, כמו על סופרת כמו גורדונה קויץ' מבלגרד, או דוד אלבחרי וכן הלאה. ההרגשה שלי שזה מקרי לגמרי שאני יודעת, שמחה שמלי, שזו אמא שלי, נולדה בסופיה, ולא נולדה נגיד, אני יודעת, בבלגרד. שזה, האקריות היא, הם נאו שם, המשפחות נאו. אז איך בנויה הקהילה הזאת?
דבר ראשון, אי אפשר לדעתי להכליל ולומר היהדות העות'מאנית, כי יש הרבה חוטים מקשרים, אבל יש המון הבדלים.
כן.
האימפריה העות'מאנית היא השתרעה מגבול מרוקו עד האוקיינוס ההודי, ומי שם בצפון, שערי וינה, עד
ארץ ישראל.
עד ארץ ישראל, עד אפריקה השחורה כמעט.
כן.
אז אי אפשר להכליל. אבל, וגם אי אפשר, והדבר המרכזי הוא אי אפשר להכליל גם את הקהילות בארצות הדוברות ערבית עם הקהילות בארצות שהן הפרובינציות המרכזיות של האימפריה, כלומר אנטוליה ורומליה, ויש הבדל בהחלט בין הקהילות בארצות הנוצריות ובין הקהילות בארצות המוסלמיות. שוב, זה נע, זה לא מסודר בקופסאות הדברים האלה. אז זה דבר אחד. הדבר השני, יש הבדל בין הקהילות הגדולות לקהילות הקטנות. איסטנבול, איזמיר וסלוניקי, הן שונות אחת מהשנייה, אבל יש בהן קווים משותפים מאוד ברורים, והם שאחרי תקופת ההתיישבות, ובאיזמיר יותר מאוחרת, לא אחרי הגירוש, אחרי איזה 100 שנה נוצר כיתוב מעמדי מאוד חריף, והכיתוב המעמדי הזה נמשך עד סוף חייה של הקהילה.
באיזה תקופה זה נוצר?
זה נוצר בערך 100 שנה אחרי ההתיישבות.
למה? מה מביא לזה?
טבע אדם. יש אנשים שהצליחו יותר, יש אנשים שהצליחו פחות, והם הופכים גם ממהגרים ובני מהגרים לחלק מהמקום. וההכרח שאיחד ביניהם מיד אחרי ההתיישבות, הוא הולך ונפרם. כלומר, החיים נהפכים מובנים מעליהם. כשהם הגיעו חסרי כל ובלי שום אחיזה.
כן.
ורצו להמשיך לחיות כיהודים. הם היו חייבים לאחד כוחות ולהתפשר על דברים שהם לא היו מתפשרים עליהם לפני כן. אבל אחרי 150 שנה זה... העשירים לחוד, העניים לחוד, וברוב הקהילות האלה יש שכבה דקה של אנשים מאוד עשירים, והרבה מאוד אנשים עניים. לעומת זה, בקהילות הקטנות, זה קשה לביצוע. ואני חושבת שזה גם אחד הסודות של הקהילה הבולגרית. הקהילה הבולגרית היא ככלל, היא קהילה של קהילות קטנות. בקהילה קטנה, גם אם יש קבוצה קטנה של עשירים, היא לא יכולה להתעלם מהיתר. אלא אם כן היא מחליטה שהיא לא רוצה להיות יהודים, כן?
כן.
אבל כדי לחיות כיהודים בתוך קהילה, היא חייבת איכשהו לפתוח את כיסאה ואת הרצון הטוב שלה גם לגבי אנשים פחות, שהצליחו פחות בעסקים שלהם.
כן, יש איזה סוג של סולידריות.
בדיוק, יש סוג של סולידריות ועוד משהו. יש גם סוג של... קשרים בין הקהילות האלה שפחות קיים למשל באסיה הקטנה, בטורקיה.
כן.
אז זה דבר שהוא, אני יכולה לומר לך מיד על הקהילות האוסמניות.
כן.
יש כמובן את הדברים שמקשרים ביניהם. זה השפה, זה הזיכרון ההיסטורי. אבל גם זה לאט לאט משתנה. הלדינו של בולגריה היא לא הלדינו של סלוניקי, והיא לא הלדינו של איסטנבול. ועוד דבר, דרך דוגמה, בסוף המאה, לא, בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, סליחה, עשו מפקד בסרביה,
כן.
ובין היתר שאלו על השפות שמדברים בבית. רוב האנשים אמרו שהם מדברים סרבית.
והספניולית לא הוזכרה?
הוזכרה, אבל היא לא, היית מצפה שהיא תהיה הראשונה. לדוגמה.
כן.
אז זה לא בכל מקום זה אותו דבר. לא בכל מקום זה אותו דבר. ואני חושבת שאני גם יודעת פחות או יותר למה.
למה?
כי הלאומיות הסרבית היא נולדה לפני הלאומיות האחרות.
נכון, והיא חזקה מאוד.
כן. וגם לא היו שם הרבה יהודים. נמשיך הלאה.
כן.
זה אחת הדוגמאות שאני יכולה לתת לך.
ובסרביה, לפחות בבלגרד, היא גבולית בין האימפריה לבין
האימפריה הצפונית. אם תקחי למשל את סלוניקי, ששם במשך מאות שנים היהודים היו האלמנט הכי גדול באוכלוסייה, אז היום מון אנשים שלא ידעו שום שפה חוץ מיהודית ספרדית, אבל כלום.
הם יכלו לחיות לתוך הספניולית.
כן.
Okay.
והרבה בתוך הקהילות האלה בין הנשים, נשים, לא אנשים, נשים. יהודה שיב אפילו עד המאה ה-20 לא ידעו שום שפה חוץ מאשר יהודית ספרדית.
סבתא שלי.
היה לי רופא שיניים, היה לי רופא שיניים באיסטנבול, שאמר לי שאימא שלי לא יודעת שום שפה חוץ מיהודית ספרדית.
זה סבתא שלי הייתה כזאת. סבתא שלי מצד אמי, מסופיה. לא שלא ידעה בולגרית, אבל הבולגרית לא הייתה...
זה לא הייתה השפה שלי.
השפה שלה הייתה ספניולית, ואחד מגורמי הצער הגדולים בחייה, שהיא לא השתלטה על העברית. זה גרם לצער גדול. אבל...
טוב, אבל כמובן ההסתגרות בתוך השפה היא גם הייתה אמצעי לשימור הגבולות של הקבוצה.
כן.
אם האישה היא לא יודעת שפות אחרות, אז ברור שהיא לא תראה בשדות זרים, וגם הבנות שלה הן יהיו סגורות בתוך החברה היהודית, זה היה אמצעי שימור.
טוב, זה... על זה כמובן היינו, לו אני הייתי, מן הסתם הייתי מורדת, כן.
זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט למרוד, בייחוד אם היית ענייה.
זה הנקודה הכלכלית שככה עוברת בתוך השיחה שלנו, עוד ממכונת הזינגר ועד השיחה שלנו ברגע זה, היא ממש משמעותית ופוצעת.
זה נכון.
ואני חייבת לומר שלקח לי זמן להבין הרבה מאוד דברים ששמעתי במשפחה. הערות, דיבור על אריסטוקרטים מול עניים, המושג אריסטוקרטים, הייתי אומרת לי, מה זה אריסטוקרטים, יהודים אריסטוקרטים, מה, יש פה מלך? היא אמרת, לא, אבל היה כסף. כלומר, היה איזה דיבור כזה, חלוקה פנימית שם, ממריד אותי. שלא לדבר על זה שהרבה מהם באו גם על רקע ש... הערצה לקומוניזם, כן, לתרבות הסוציאליסטית. אז הייתי שומעת את המשפטים האלה, לא לקח לי זמן להבין עד כמה זה עמוק 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 בתוך החברה והתודעה.
למה את מתכוונת מתוך הערצה לקומוניזם?
המשפחה שלי, משני הכיוונים אפילו, בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם השנייה ואחריה, הם היו מאוד בזיקה לרוסיה, למפלגה הקומוניסטית, לפרטיזנים שהיו מזוהים גם כן עם הקומוניזם, והם הביאו את זה איתם לארץ, וגם בנו פה את המפלגה הקומוניסטית הישראלית.
ואיך את מחשבת את זה עם האריסטוקרטיה?
אבל מה שהפתיע אותי, מצד אחד אתם באים עם הערכים האלה, מצד שני כשמדברים עם אמא וזה וזה, אומרת, הם היו משפחה אריסטוקרטית. לא, אנחנו היינו מהצד השני של סופיה. ואז גם למדתי שאלמלא הייתה עלייה גדולה, שתשתשה את גבולות המעמדות, שניפצה אותם בעצם. יכול להיות שאבא שלי ואמא שלי לא היו...
זה דבר שאפשר לעבר אותו על כל ההגירות.
אבל אני אומרת ספציפית.
כן, כן.
מאוד ספציפי ומאוד... היום כשאני קוראת הרבה מאוד חומר לצורך הכתיבה שלי בנושא, זה באמת עיקה אותי, העניין הכלכלי. כאן שיחה בשתיים, בארבע עיניים, אנחנו מתקרבים לסיום של חווה פנחס כהן, משוחחת עם פרופסור מינה רוזן. זהו שיתוף פעולה בין רדיו מליץ ואגודת הסופרים העבריים, ואנחנו היום מאוד עמוק בתוך ה... הקהילה היהודית תחת האימפריה העות'מאנית, ואני רוצה לשאול אותך משהו, שאחד הדברים שמעוררים בהשתאות מצד אחד, מצד שני אני חושבת שזה משהו עמוק בתוך התרבות של הקהילה היהודית הספרדית, וזה הקשר לארץ ישראל. הקשר, המסעות הבלתי פוסקים בין הקהילות בבלקן לארץ ישראל. לארץ ישראל, כלומר לירושלים, לצפת, לחברון אפילו. ואני יכולה להעיד שדבר שמלווה אותי כל חיי ומעורר בי המון שאלות, זה באופן פרטי מאוד, סבא שלי עם סבתא שלי עשו שלושה ניסיונות, ויש אומרים ארבעה שאני אחד מהם לא יכולה למקם, לארץ, השתקעו כמה שנים, לא הצליחו מכל מיני סיבות, כל פעם זה סיבה אחרת, וחזרו לאותו בית בסופיה, לאותה חצר שממנה הם יצאו. אני חושבת על העקשנות הזאת של היהודים קשי העורף האלה, מהסוג של סבא שלי, כן? שקמים...
באיזה שנה זה היה?
אוקיי. הנסיעה הראשונה הייתה כנראה ב-1927-8, משהו כזה, וזה היה לחברון. ולאחרונה באמצעותו של שלמה שאלתי, למדתי שהייתה אגודה, בסופיה הייתה אגודה לחברון, כלומר שכל כוונתה הייתה ליצור קשר ועלייה לחברון, ממש אגודה מסודרת, שאנשים שילמו כל אחד פרנק או שניים, וככה סייעו לאלה שנסעו לארץ ישראל. אחר כך בשנות ה-30, הם נסעו שוב, כל פעם סבתא עם עוד ילד, כן? עם עוד ילד או שניים, והחלו להם 1935-6 לכיוון, הם היו בירושלים, ומאוחר יותר, הפעם האחרונה שהייתה בסוף שנות ה-30, הם היו בתל אביב במנשיה. וגם איתן הם חזרו כשהתחילו פרעות. כלומר, הסבתא לא יכולה לעשות את זה יותר, והיריות וזה, הם חזרו לסופיה. אחר כך הם עלו עם כל העלייה הגדולה ב-1948, ליפו כמובן. אני אומרת את זה בצורה סכמטית, אבל כל מה שאני מנסה להגיד בסיפור שאני אוהבת אותו, כן? שיש פה איזו עיקשות, איזשהו קשר, וכך למדתי כשקראתי על יהודי מונסטיר, או סקופיה, אני קוראת, את יודעת מה אני מאוד אוהבת לקרוא? יש ספרים שאנשים כותבים למשפחה שלהם, על החיים שלהם, איך הם עברו ממקום למקום, איפה התחתנו, איפה זה, ומזה למדתי המון דברים, כל פיסת נייר כזאת, שאין לה שום ערך ספרותי, כן? אבל יש לה את הערך ה...
יש לה ערך כמקור היסטורי.
זה פשוט מרתק. וכך למדתי שהיו, לפחות בסופיה, היו שלושה בתי דפוס יהודים. מי שמע כזה דבר? בסך הכל 20,000 יהודים, מה הסיפור שלכם? כמות בתי הדפוס היהודים בבלקן היא מטורפת, היא לא פרופורציונית בכלל לכמות האנשים. בבלגרד, 500 כותרים, מה זה הדבר הזה? אבל זה אני אומרת.
בשמי וסלוניקי היו עשרות עיתונים. וכל הזאת. גם שם אנחנו מדברים על מקסימום, מקסימום 90,000 יהודים.
אז זו תופעה, ואני, כשאני רואה גם מה מודפס שם וכן הלאה, באיזה שנים, אני רואה כל הזמן את ארץ ישראל ברקע. איזשהו מהלך של הלוך ושוב.
נתחיל מזה שלפחות עד 1912 רוב הקהילות האלה היו באותה מדינה.
כן.
בסדר, אז נגיד סרביה 830 ובולגריה 1878 ויוון 1912, אבל זאת הייתה מדינה אחת. היה מאוד קל...
היה מאוד קל, את אומרת, אפילו מבחינה טכנית.
כן, זה היה לא פשוט, זה היה לא קשה, העניין הזה. אז זה דבר מאוד בסיסי, נגיד ככה. עכשיו, אם את מדברת על בולגריה ועל מקדוניה, יש, ובעצם לאו דווקא, יש בכל אחת מהקהילות האלה, יש איזושהי מסורת של הליכה לארץ ישראל, זה מין חאג' כזה. ומתיישבים בדרך כלל אנשים מבוגרים, לא אנשים צעירים. זה משתנה אחר כך, זה משתנה, אבל לפחות עד תחילת המאה ה-20, זה בדרך כלל אנשים מבוגרים.
שבוחרים למות בארץ ישראל או שרוצים לחיות בארץ ישראל?
לא, הם רוצים לסיים את החיים שלהם בארץ ישראל. וגם אחר כך יש, ישנה ציונות, כן?
כן.
אבל זה היה חלק, זה לא היה דבר מסובך, נגיד ככה. זה לא היה דבר מסובך לבוא הנה, זה היה קשה לחיות פה, אבל זה לא היה דבר מסובך.
זה אותו שלטון.
בדיוק, זאת אותה מדינה. עכשיו, המשפחה שלך למשל, היא מגיעה הנה ממדינת לאום, שהיא שונה כבר, אנחנו מדברים, זאת האימפריה העות'מאנית וכבר התחלת טורקיה המודרנית,
כן.
אבל זה מדינה אחרת, כן? אבל ה-state of mind הוא נשאר אותו state of mind, ואם תבדקי את הגיל של הסבים שלך, אז תראי שהרעיון הוא בעצם לצאת לגמלאות.
לא, לא, הם הגיעו לפה כשהם עוד זוג צעיר עם ילדים קטנים.
באמת?
כן. אני חושבת שמי שמשפיע עליהם הכי הרבה זה הרצל.
או, אז פה יש, אתם נולדתם ציונים, כן?
כן.
הבולגרים יש בהם,
הם מורעלים,
יש שם שוני, כן,
כן.
תראי, הניסיון להקים את הרטוב, ויש עוד דוגמאות, אבל זה לא הרבה, זה לא הרבה, זה לא המסה. כתנועה מתמדת, זה בדרך כלל היה תנועה של אנשים מבוגרים. היה נורא קשה לפרנס פה משפחה.
כן.
זה לא היה דבר פשוט.
וצריך קהילה, אי אפשר
לבד.
כן. וואו, מינה, איזה יופי. עשינו מסע קטן באימפריה העות'מאנית, שמעורר בי תיאבון לעוד הרבה. ואני מאוד 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 מודה לך.
אני מודה לך על ההזדמנות לדבר איתך.
כן, על ההזדמנות לשוחח, על מה שנורא קרוב לנו.
בדיוק.
אולי הוא לא קרוב לאקטואליה, אבל הוא קרוב לנו.
הנה, גם באקטואליה התעסקנו.
נכון. כן. אז אני מאוד מודה לך, ואני מקווה, אני חושבת שהשיחה הזאת תביא אותי לחפור קצת באתרים שאת מציעה, ומעוררת בסקרנות רבה, ותודה רבה לך.
תודה
שהעמדת תלמידים הרבה.